בדיוק הדינור, עוד מעט שבת שלום.
שבת שלום גם לך, שמעון.
מה שלומך?
חן חן.
איך הייתה החופשה?
בסדר.
איך הייתה החופשה?
החופשה הייתה נחמדה מאוד, מאתגרת.
כן?
הייתי, כן, הייתי בדרום אמריקה. ואני רוצה לקחת אותך לגבול פרו בוליביה. לאגם בשם טיטיקאקה. לא יודע אם שמעת פעם.
לא.
אני מניח שילדינו המטיילים בוודאי מכירים. ואגם שנחשב לאגם הגבוה ביותר בעולם, אגם שבו שתות סירות, בגובה של כמעט 4,000 מטר מעל פני הים. ולפני כמה שבועות טיילתי שם, פקדתי את האגם, והרבה אגדות רצות על האגם הזה, על האיים הצפים שלו, על קדושתו לאינדיאנים, וגם על קורבנות אדם שהיו מועלים לאגם כדי לרצות אותו מזעפו ולמנוע הצפותיו. אחרי שסיירתי באגם הזה, שמעון,
כן.
אני בדרכי ארצה חזרה,
כן.
עצרתי לי ביקור אצל חבר טוב שלי בקוסטה ריקה.
טוב.
ובוקר אחד החבר שלי בעבודה, אני מסתובב בבית בחוסר מעש, וכמו כולם, אתה יודע, אני ניגש לספרייה שלו, ואני שולף מהספרייה ספר שדפיו נושרים ומציבים, שנקרא סיפורים מעולם אחר של דוד בן קיקי. ספר ישן מאוד. והספר נפתח לי באמצעיתו, ראה איזה פלא, בסיפור ש...
איזה פלא.
בסיפור שנקרא קורבן לטיטיקאקה. עכשיו, אני ממש מסוכן, אתה יודע, כי אני עכשיו בדיוק חוזר משם.
כן, כן.
אז אני מתיישב ואני קורא את הסיפור הבא מהספר, הנה את תמצית שלו.
מה, אני מבין שזה סיפור קצרצר. אוקיי, כן.
מה?
סיפור קצרצר, אני מבין.
כן, סיפור, אני קיצרתי אותו, יותר ארוך.
אוקיי.
משפחת זילברמן גרה בברלין מאות שנים, ועסקה למחייתה בסחר בזהב. וכשעלו הנאצים לשלטון, מר זילברמן, כמו הרבה יהודים, עדיין האמין שלא יעונה להם שום רע. עכשיו השנה 1940, יום אחד מופיע בביתם סוחר גרמני שקוראים לו פריץ קרוגר, שהוא היה שכן שלהם, אהוב על ילדיהם, אילזה ומתי בני העשרה. הוא מציע לאב המשפחה מחווה לכל משפחתו בחווה שלו תמורת כל הזהב שלהם. אדון זילברמן העריך שכספו יוחרם בלב אחי, אז הוא הסכים ונתן למר פריץ קרוגר את כל זהבו. למחרת בבוקר פורצים אל הבית קלגסי גסטאפו, מלווים באותו פריץ השכן המלשין שהצלב קרס על זרועו, וכל משפחת זילברמן מועברים למחנה ריכוז. במסגרת איזשהו הסכם שהיה בין ממשלות גרמניה ואנגליה לחילופי יהודים תמורת הטמפלרים מפלסטינה, מצליחים הילדים שלהם, מתי ואחותו אילזה, להשתחרר, והם בדרכם ארצה. הפרידה מההורים לא כל כך פשוטה. ניפגש בארץ אחרי המלחמה, אומר האב שנשאר במחנה הריכוז, אל תשכחו לתבוע מפריץ קרוגר את הרכוש שלנו. ומה טבעי לזשים הולוחתים בארץ בחוסר קול, רק כמה צילומים איתם, וביניהם תמונה של פריץ זה שהסגיר את המשפחה, חבוק עם ההורים שלהם. ההורים נספים במחנו. את פריץ בלעה האדמה. ומתי זילברמן, הבחור הצעיר, לאחר שירותו הצבאי, מתנדב ליחידה חשאית שמתחקה אחרי פושעים נאצים.
אוהו.
שולחים אותו ללמוד ספרדית בדרום אמריקה. אתה יודע, לא רוב הפושעים הנאצים ברחו לדרום אמריקה.
כן, כן.
והוא חודר לחוגים נאצים ששם מנצל את הגרמנית הרעותה שלו. יום אחד מזיקים אותו חזרה ארצה למשימה מיוחדת. מדובר בפושע נאצי ששדד רכוש מהיהודים. הנאצי, כך אומרים לו, מתגורר בבוליביה, סוחר בעתיקות זהב. ומתי מתבקש להתמקם בפרו הגובלת בבוליביה ולהשיג מידע. אוסרים עליו לחסל את הגרמני, רק להשיג מידע. שמו של הנאצי, פריץ קרוגר.
וואו.
מתי מתקשה להסתיר את סערת רוחו. הוא טס לפרו, שבארנקו התמונה של פריץ קרוגר עם הוריו. באחד הכפרים שם, לגדות אגם הטיטיקקה, מתי משוחח עם כהן של השבט, שמספר לו שכבר יותר מ-100 שנה לא הקריבו קורבן אדם לאגם. לפי אמונת התושבים, אסון גדול צפוי להתרחש בקרוב. כמה ימים לאחר מכן, מקצב בחור צעיר באחד הבתים בבירת בוליביה, הוא מציג דרכון פרואני לשומרים ומבקש להיפגש עם פריץ קרוגר, סוחר הזהב. הוא רוצה לעניין אותו בזהב מהאינקה. שריר לא זז בפניו של מתי, שמולו ניצב הדוד פריץ החביב, זה האיש הסוכריות והצביטות בלחיים שלו ושל אחותו. מתי מציג את עצמו כצוללן פרואני שגילה באגם בפרו אוצר מהאינקה. הוא שולף פסלון זהב, עיניו של פריץ נוצצות. אבל פריץ אדם צעיר, הוא מתחקר אותו בזהירות, אבל מתי מוכן עם תשובות אחת לאחת. ואז הוא מבקש מפריץ $500,000 תמורת המידע, תמורת הפסלים, ולגלות לו את מקום, את המקום באגם. אתה יודע מה אומר לו פריץ? נפגש בלימה בפרו עוד שבוע ואני אחליט מה אני עושה. כבר שבוע הם נפגשים בלימה וטסים לאגם. כהן השבט מקבל את פניהם ומניח שרשראות זהב על צווארו של פריץ. פריץ מדושן מעונג, הוא מתבקש לעשן מקטרת כמנהג המקום, אבל אז מפתמים לו את המקטרת בעלי קוקאין, ובטרם פריץ שוקע בעילפון מהקוקאין, שולף מתי את התמונה מהארנק שלו ושם אותה מול העיניים של פריץ. אתה מכיר את האנשים הללו? הוא שואל אותו בגרמנית רעותה. אני מתי הקטן, אתה זוכר? והישונים של פריץ מתרחבים בתדמה, ואז הקוקאין גובר והוא שוקע בעילפון. ומתי יוצא מהבקתה. כתרם שהוא מגיע לרכב, מגיעים אליו הקולות של כהן השבט והכפריים שממלמלים תפילות וצועדים לכיוון אגם טיטיקקה. אומרים שבאותה השנה האגם לא עלה על גדותיו. האגם לא עלה על גדותיו. זה תמצית מהסיפור של דוד בן קיקי, סיפורים מעולם אחר.
סיפור אמיתי, שוקה?
או, אני לא חיכיתי לשאלה הזאת.
ודאי, ודאי, זה נשמע אמיתי לחלוטין.
לא, אני מניח שהסיפור הזה הוא פרי הדמיון. אני לא מניח, אני אף פעם לא שמעתי על דבר כזה. אבל איך אני לא אוהב את הצירוף מקרים הכל כך בולט בין הביקור שלי בטיטיקקה ובין סיפורי האגדות ששמעתי על המקום, על העוד קורבן, בין החשיפה הקראית כל כך בקוסטריקה, למין ספר ישן כזה שמונח לו בספרייה של חבר שלי.
שבמקרה עלית עליו ובמקרה פתחת באמצע.
כן, ממש כך.
בדיוק בסיפור.
רבים יגידו, אולי זה כן סיפור אמיתי, לך תדע איך השיגו את הנאצים שם. הלוואי וזה נכון. אני מניח שלא. אבל מה זה משנה?
באמת מה זה משנה? סיפור הוא סיפור, אם הוא יפה הוא יפה. שוק הדינור.
זיקוקים דינור של יום שישי.
שבת שלום לך.
שבת שלום גם לך, שמעון.